בסוגיית ההפשטות, והיום אני מתכוון לסיים אותה. אני כל פעם מופתע מחדש לגלות כמה שיעורים אנחנו כבר מדברים על זה, זה תמיד נראה לי, זה סדרה קטרה שיש כבר בהקלטות.
עכשיו יש הרבה, הרבה.
כן, אני לא חשבתי זה כל כך הרבה, אני ככה, זה מפתיע אותי. זה כבר כמעט 4 חודשים בעצם העסק הזה הולך. אז אני מתכוון היום לסיים את הסוגיה הזאת. אני רוצה לדבר קצת, בעצם לגעת בנושא שקצת עסקנו בו, כשדיברנו על תחילת בבא קמא, אז דיברתי על אבות ותולדות בנזיקין. ובמסגרת הדיון שם, בעצם אמרתי שהמעבר מאבות לתולדות הוא איזשהו כרוך באיזושהי הפשטה. דיברנו קצת בשיעורים הראשונים על מה זאת הפשטה, זה קורה באיזושהי הפשטה דמיון בין שני דברים, אתה כמובן צריך להיפטר מהמאפיינים הלא רלוונטיים. כל שני דברים שונים גם קצת זה מזה. אז בשביל לדמות אותם, אתה צריך להתמקד ולהחליט מהם הפרמטרים הרלוונטיים ולהיפטר מכל השאר. להוריד מאפיינים זה איזשהו סוג של הפשטה. אחרי זה דיברנו על הגמרא שם בדף וב, שהגמרא לומדת את אבנות הכינור מסעו שהיא ניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה. הגמרא לומדת את זה מאש ובור. זאת אומרת שנגיד נפלו ברוח מצויה והזיקו אחרי שנחו. יש לנו שתי אפשרויות בגמרא. אז לומדים את זה מאש ומבור בצד השווה. ואם אתם זוכרים, ראינו שם את המחלוקת של הראש עם הגדולים. יש מין הגדולים שמפרשים כך, והראש אומר כך, אני טענתי שיש שם גם שיטה שלישית, אם מדייקים בלשונו, שבעצם המחלוקת הזאת משקפת תפיסות שונות לגבי הלימוד של התולדה הזאת, של אבנות הכינור ומסעו, מתוך שני האבות, האש והבור. אז אני רוצה טיפה להתמקד על זה, כי יש דברים שנראים לנו כמו הצד השווה, שעל זה קצת דיברתי, אבל הם לא הצד השווה. והדמיון הזה הוא מאוד מעניין, כי זה אנליזה וסינתזה. זאת אומרת, לכן זה מאוד קשור לשאלת ההפשטה. אז בואו נזכר רגע מה קורה שם בגמרא. כמו שבכל צד שווה בעצם. מה שקורה בלימוד של הצד השווה, זה שיש לנו שני, באמת שהיה עדיף לעשות את זה עם איזשהו לוח, אבל לא משנה. יש לנו איזה שני מלמדים ולמד, אוקיי? A, B זה המלמדים ו-C זה הלמד. עכשיו אני רוצה ללמוד את C מ-A. ואז אומרים לי, לא, מה ל-A שכן יש לו תכונה X? אז אומרים לי, B הוכיח. ואז לומדים את C מ-B. מה ל-B שכן Y? יש לו תכונה אחרת, שהיא לא ה-X של A. אז אומרים, אז לחזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה לשניהם שהם כך וכך, ולכן גם הלמד, הדין שלו הוא אותו דבר. וקורה שם איזשהו סוג של נס בעצם. כי אתה לומד, אתה מנסה ללמוד את הלמד מהאב הראשון, לא הולך. אתה מנסה ללמוד מהאב השני, גם לא הולך. אבל משניהם ביחד כן. אתה לא מוסיף שום מידע נוסף. זאת אומרת, אתה נשאר עם אותה כמות מידע בדיוק שהייתה כשניסית בניסיונות הראשונים, אבל החיבור של שני המלמדים שכל אחד לחוד לא מצליח לעשות את העבודה, ביחד הם כן עושים את העבודה. והנס הזה בעצם מבוסס על תהליך של אלימינציה. אני חושב שדיברנו על זה קצת, דיברתי על הדוגמה כן, של חוק הגרביטציה. אני לא יודע מה, נגיד שאני לוקח את הדבר הזה, עוזב אותו והוא נופל למטה. ואני לוקח את הדבר הזה, עוזב אותו וגם הוא נופל למטה. אז אני אומר, עכשיו בוא נראה האם גם זה ייפול למטה. אז אני אומר, אם זה נופל למטה, אז גם זה נופל למטה. מה לזה שכן יש עליו הדפסה? זה נהיה בלי הדפסה. אז אני אומר, זה יוכיח. אין עליו הדפסה והוא גם נופל למטה. מה לזה שכן הוא עשוי מפלסטיק? זה נייר. זה אומר, זה יוכיח. זה עשוי מנייר. זה בטח, גם הוא יוכיח. עכשיו, כל אחד מהם לא מצליח, זה, אבל זה יש לו הדפסה. אז אי אפשר ללמוד ממנו. זה, יש לו פלסטיק, אי אפשר ללמוד ממנו. אבל משניהם ביחד כן. איך? אז הנקודה היא, זה מה שנקרא במשמעות המילולית, הצעד השווה. מה זאת אומרת? שאתה עושה דבר כזה, אתה בעצם אומר, ההדפסה היא כנראה לא הפרמטר החשוב כדי להסביר את הנפילה של זה למטה. והראיה שגם זה נופל למטה והוא לא מודפס. אז עזוב, אז תוריד את ההדפסה מפה. אז מה התכונה שנשארה? זה שהוא עשוי מנייר למשל, וגם זה שהוא עשוי מנייר זה לא רלוונטי, כי זה לא עשוי מנייר וגם נופל. אז מה כן? אולי זה שיש לו מסה. וזה באמת גם התכונה של זה. נכון, זה גם, הוא גם עשוי מפלסטיק, אבל פלסטיק זה לא פה תכונה רלוונטית, כי גם זה נפל הקרקע, למרות שלא עשוי מפלסטיק. אז אני מנקה בתהליך של אלימינציה את כל המאפיינים הספציפיים שיש לכל המלמדים, מוכתם, ונשאר עם מה שמשותף לכל המלמדים. הצד השווה, ואת המאפיין המשותף, השווה, שיש לכל המלמדים. ואני טוען שבעצם מה שגורם לנפילה לכדור הארץ זה אותו צד שווה ולא המאפיינים הספציפיים. כי עובדה שמאפיינים שונים גם עושים את זה. אז כנראה שמה שגורם לנפילה זה המאפיין המשותף. והמאפיין המשותף נמצא גם בזה, זה שיש להם מסה. גם בזה יש מסה. ולכן אם הם נופלים בקרקע, גם זה נופל לקרקע. ואת החיבור של שני המלמדים מצליח לעשות את מה שכל אחד מהם לחוד לא מצליח בגלל האלימינציה. כשאתה מחבר את שני המלמדים, אתה בעצם רואה איזה מהמאפיינים של המלמדים האלה הוא רלוונטי ואיזה לא. ואז בעצם זה עוזר לך לעשות הפשטה. עכשיו, כל הכללה מדעית היא כזאת, כל הכללה בכל תחום, משפטית, הלכתית, כל הכללה היא כזאת בעצם. לכן הצד השווה זה בסך הכל הכללה מושכלת. זה הכל. אם אני רוצה לתאר את זה באופן סכמטי, את המבנה של הצד השווה, אז כמו שאמרתי קודם, הוא תמיד בנוי כך. יש לי אב, נקרא לזה שני אבות ותולדה. אני תולדה של שני אבות. אז יש לי אב, A, אני מנסה ללמוד את התולדה ממנו. אני אומר לו, יש לו תכונה מיוחדת. אז מה? יש לו גם את התכונה הרגילה, יש לו מסה, ויש לו גם תכונה מיוחדת, הוא גם עשוי מפלסטיק. ואני רוצה לדעת מהי התכונה הרלוונטית, אני לא יודע. אם התכונה הרלוונטית שהוא עשוי מפלסטיק, אז אי אפשר ללמוד לגבי זה. איך אני אדם יצרנתי? אני אומר, אוקיי, בוא ניקח את זה. זה נופל הקרקע, הוא לא עשוי מפלסטיק, אז כנראה שהפלסטיק הוא לא התכונה החשובה. זה מודפס, מודפס גם לא תכונה חשובה. אלא זה שהם עשויים במסה, זה תמיד הולך ככה. A ילמד, מה ל-A שכן יש לו יתרון כלשהו, חומרה כלשהי, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. B יוכיח, ל-B גם כן יש חומרה אחרת אגב, ונחלת אותה חומרה באמת הצד השווה נופל. זה חומרה אחרת, ואז אני אומר, בעצם מה שאני אומר, אוקיי, אז כנראה שהחומרות הספציפיות האלה לא חשובות לדיון. כי הן חומרות שונות בשני המלמדים. אוקיי? עכשיו, באופן עקרוני, יש בכמה סוגיות, במכות, בדף ד' ובכתובות, בדף למד ב' ובעוד מקומות, שהגמרא פורכת פרחת, מה שנקרא פרחת צד חמור. פרחת צד חמור פירושו מה לשני המלמדים שכן בכל אחד מהם יש צד חמור. זה יש לו צד שהוא מודפס וזה יש לו צד שהוא עושה מפלסטיק. אז אולי הצדדים האלה בעצם גורמים להם ליפול לארץ, אבל זה לא מודפס, הוא לא עושה מפלסטיק, אז אולי לא. למה הפרחה הזאת עובדת? בעצם אם אנחנו פורחים פרחה כזאת, אז כל צד שווה שבעולם נופל. אז לא נשאר שום צד שווה. אז הראשונים כבר מעריכים בזה, יש רית וארוך שם במכות, ותוספות בכתובות וקצרה גם כן מאיר על העניין הזה. אני חושב שהתשובה היא אולי אחד ההסברים ברית ומתכוון לזה, אני אומר שזה די ברור שזה ההסבר הנכון, שכאשר אני מדבר על תכונות הלכתיות, ששני המלמדים, אז אני עושה פרחת צד חמור. אבל אם אני מדבר על תכונות עובדתיות, אז לא. למה? כי מה עומד מאחורי הצד השווה? מה שעומד מאחורי הצד השווה זה בעצם אתר של אוקם. אני מחפש את ההסבר הפשוט ביותר. הרי יש לי שתי אפשרויות להסביר. תיאוריה אחת, יש לי שני נתונים. זה נופל לכדור הארץ וזה נופל לכדור הארץ. אוקיי? אני רוצה לבנות תיאוריה. אחרי שתהיה לי תיאוריה, אני אוכל להסיק מן המסקנות לגבי זה. בוא נראה, יש לי שתי תיאוריות אפשריות. תיאוריה אחת, שבעצם מה שגורם לשני החבר'ה האלה ליפול זה שיש להם מסה. תיאוריה אפשרית אחת. תיאוריה אפשרית שנייה, מה שגורם למשהו ליפול זה או שהוא מודפס או שהוא עשוי מפלסטיק. גם תיאוריה אפשרית, זה גם מסביר את כל העובדות. נכון? ההבדל בין שתי התיאוריות האלה זה מה יקרה עם זה. אם התיאוריה היא שכל דבר שיש לו מסה נופל, אז גם זה ייפול. אם התיאוריה היא שמה שמודפס או מה שעשוי מפלסטיק נופל, זה לא עשוי מפלסטיק וגם לא מודפס. אז הוא לא ייפול. נכון? אז אגב, מה שעושים במדע, פשוט מנסים ניסוי. לוקחים את זה ורואים. אם הוא נופל, סימן שהתיאוריה של המסה היא הנכונה ולא התיאוריה השנייה. אבל בהלכה אי אפשר לעשות ניסוי. יש לנו שאלה שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה, אנחנו מחפשים את התשובה עליה. אוקיי? אז אנחנו צריכים להחליט מי התיאוריה הטובה יותר מבין השתיים. והקריטריון הוא מי הפשוטה ביותר. התיאוריה הפשוטה ביותר זאת התיאוריה שאומרת שהפרמטר של המסה הוא זה שאחראי על הנפילה. כי התיאוריה שעוד דבר מודפס, עוד דבר עשוי מפלסטיק, היא תיאוריה יותר מורכבת. והתאר של אוקם אומר לי שהתיאוריה הפשוטה ביותר היא עדיפה, כל עוד לא הוכח אחרת. יש כמובן הרבה טעויות ביחס לעניין הזה. כן, למה בוחרים את המכניקה הקוונטית? תבחר את המכניקה של ניוטון, היא יותר פשוטה, לפי התאר של אוקאם. אתה לא בוחר תיאוריה לא נכונה בגלל שהיא פשוטה. מבין תיאוריות נכונות שמסבירות את כל העובדות, אז אתה בוחר את הפשוטה ביותר. אם תיאוריה לא מסבירה את העובדות, אז אין מה לבחור אותה. אוקיי? אנחנו מדברים, כשהתיאוריות מתחרות על הכתר, איזה תיאוריה נכונה, זה רק תיאוריות כאלה שמסבירות את כל העובדות. ביניהן אני בוחר את הפשוטה ביותר. אוקיי? עכשיו, מה שאני רק אחזור לצד, לפרחת צד חמור, בכל המקומות שתראו בשעת שפורחים פרחת צד חמור, זה תמיד כשהפרחה היא פרחה הלכתית. זאת אומרת, מה לכיסא שכן יש לו תכונה פיזיקלית מסוימת, ומה לנייר שיש לו תכונה פיזיקלית מסוימת? לא ממה עשוי הכיסא, אם עשוי מפלסטיק או עשוי או מודפס. הדברים כאלה אף פעם הם פרחת צד חמור. ולמה? נגיד אנחנו רוצים ללמוד שאין לו קיום משלם, כבר לומדת שם, שאין לו קיום משלם, סליחה, שכן לו קיום משלם. לומדים את זה מ... רגע, זה לא לשם. לא, שאם מישהו חייב מלכות וחייב תשלום, אז הוא ולא לוקם. זה שיטת רבונה. אוקיי? משלם ולא לוקם. ולומדים את זה ממה? מעדים זוממים וממוציא שם רע, אני חושב. אוקיי? שמשני המקומות האלה אתה משלם ולא לוקם. אז לכל אחד מהם יש איזושהי פרחה. עדים זוממים לא צריכים התראה. יש להם חומרה. ומוציא שם רע, אני זוכר אפילו מה החומרה שהגמרא מביאה לגביו, אבל שאני מביאה גם כן איזושהי חומרה לגבי מוציא שם רע. אז שם עושים פרחת צד חמור, למה? כי החומרה שאנחנו מוצאים במוציא שם רע ובעדים זוממים היא חומרה הלכתית. אנחנו לא אומרים, עדים זוממים הם רשעים מיוחדים, הם רוצים להאשים מישהו חף מפשע, זאת חומרה עובדתית. אנחנו אומרים, לא, יש להם דין חמור שההלכה משיתה עליהם, שלא צריך התראה, אפשר להניש אותם בלי להתרות. זה אינדיקציה לחומרה שיש בהם. למה באמת מתייחסים אליהם כל כך בחומרה בהלכה? היא כנראה העבירה עצמה חמורה באיזשהו מובן. יש לזה סיבה. והסיבה הזאת היא מאפיין של הסיטואציה של הדין זוממים, לא של הדין שחל על הסיטואציה הזאת. עכשיו, אם שני המאפיינים החמורים של שני המלמדים הם דינים, יכול להיות שביסודם יושב מאפיין עובדתי. רק שהוא גורם לדין חמור אחד פה, ולדין חמור שני פה. ולכן בעצם עושים פרחת צד חמור. למרות שזה חומרות שונות, אבל המאפיין העובדתי שעומד ביסודם אולי הוא אחד. ולכן יכול להיות זאת פרחה. אבל אם אתה עושה צד השווה בין שני שני מאפיינים עובדתיים חמורים, אף פעם לא תמצאו שעושים פרחת צד חמור. אוקיי? למה? כי הכל בנוי על זה שאנחנו בוחרים תיאוריה הכי פשוטה. עכשיו, אם המאפיינים הם מאפיינים הלכתיים, התיאוריה היא תיאוריה פשוטה באותה מידה. יכול להיות שיש פרמטר אחד שאחראי על הכל, וזו תיאוריה פשוטה באותה מידה. לכן אנחנו עושים פרחה. זאת אומרת, בעצם מה שעומד מאחורי הצד השווה זה הקריטריון של פשטות התיאוריה. מהי התיאוריה הפשוטה ביותר? אני אגיד שאני אסרטט את זה כאן, אני אגיד שיש את זה. מלמד אחד, מלמד שני, יש לי פה X, Y. זה, כך בנוי צד שווה, אוקיי? יש לי מלמד A שאני רוצה ללמוד ממנו את C. זה אומר, מה ל-A שכן יש לו מאפיין X? אתם רואים לזה אין את X. X עם גג מעליו, זה אומר שאין את X. אוקיי? X בר. אז אי אפשר ללמוד מ-A. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד מ-B. אבל לא, ל-B יש את Y. ופה זה Y בר, אין לו את Y. אז אי אפשר ללמוד. אבל משניהם ביחד אפשר. למה? כיוון ששניהם ביחד, כשאני עכשיו מסתכל על שני המלמדים, יש לי שתי תיאוריות אפשריות להסביר למה יש, כן, הדין P. הדין פי שהם חייבים לשלם או משהו כזה, אני רוצה לבוא, אם לשני אלה יש את הדין פי, אז גם לזה יהיה את הדין פי, אוקיי? אז אני אומר ככה, הדין פי יכול להיות מוסבר או בתיאוריה של או X או Y, או בתיאוריה Z. תיאוריה אחת, אוקיי? תסתכלו. זאת אומרת, אם אתם בוחרים את התיאוריה או X או Y, זה גם מסביר את כל העובדות, נכון? מי שיש לו X, מי שיש לו Y ומי שיש לו X, יש לו את הדין פי, או X או Y. התוצאה היא של C, לא יהיה את הדין פי, כי אין לו את X ואין לו את Y. אבל אם התיאוריה היא Z, עובדה שלשניהם יש את Z, ובגלל זה, זה הצד השווה. Z זה הצד השווה, זה המאפיין שיש בשניהם. והוא הגורם לדין פי, את Z יש גם בלמד. אוקיי? ולכן בלמד גם כן יהיה את הדין פי. עכשיו, למה אני בוחר דווקא בתיאוריה הזאת ולא בזאת? כי היא הפשוטה יותר. זה הסכמה של צד שווה. אוקיי? בעצם אז הנקודה היא שמה שעומד מאחורי זה, זה פעם בירוחם מישהו הגדיר לי, ובאמת ככה זה היה הגדרה יפה של העניין הזה, מה שעומד מאחורי הסכמה של הצד השווה זאת ההנחה שלכל דין בהלכה יש רק גורם אחד. לא יכולים להיות שני גורמים לאותו דין. זה בעצם הטענה. עכשיו, האמת שזה לא מדויק. אלא אם יש לך אפשרות להסביר עם גורם אחד, אז אתה עדיף את זה על האפשרות להסביר עם שני גורמים. אבל אם אין לך אפשרות להסביר עם גורם אחד, אז זה עם שני גורמים. זאת אומרת, העיקרון היותר נכון זה שהתיאוריה העדיפה היא התיאוריה הפשוטה ביותר. לא שלכל דין בהלכה יש רק גורם אחד. אוקיי? למשל, כשיש פרחה על שני המלמדים, אז אולי אין גורם אחד באמת לדין. תחשבו למשל, אני לא יודע, כשאתה מבעיר אש, גם כל מה שאני אומר עכשיו בהלכה נכון גם לפיזיקה ולמדע, זה תמה כללית לחלוטין. נגיד שאנחנו חושבים עכשיו מה גורם לאש להתלקח, אוקיי? אפשר נגיד לעשות את זה עם מיקוד של קרני אור, כאבני השמש, עם זכוכית מגדלת, אפשר לעשות שם גפרור. אז זה בעצם אומר שלתופעה הזו שנקראת אש יכולים להיות כמה הסברים או כמה גורמים, כמה מאפיינים שמסבירים את פריצת האש. אבל יכול להיות שמאחורי כולם יושב בעצם דבר אחד. אתה צריך להגיע לאיזשהו חימום מאוד חזק של נקודה כלשהי שגורם לאש. זה רק צורות שונות איך להגיע לחימום. אבל בסוף בסוף מה שגורם לאש זה רק גורם אחד. זאת שאלה מעניינת, פילוסופים מתווכחים לגביה, האם באמת לכל תופעה בעולם יש סיבה אחת? וכשאנחנו רואים שכמה דברים שונים גורמים לה, זה רק בגלל שהכמה דברים האלה הם לא הסיבה הישירה. אלא הם גורמים למשהו אחר, והם כולם גורמים לאותו דבר, והוא גורם לתופעה הזאת. טוב, זה יותר מסובך, כי אם הם כולם גורמים לתופעה ההיא, בסוף פעם יש כמה גורמים שונים שגורמים למשהו, לא הרווחת כלום. זה לא... לא ניכנס לזה. בכל אופן, הנקודה היא שאנחנו בוחרים את התיאוריה הפשוטה ביותר. עכשיו, אני אתאר לכם סכמה שנראית מאוד דומה, אוקיי? אני אקדים הקדמה. ראינו שבאבות נזיקין יש אבות שכתובים בתורה ויש תולדות. רוב התולדות הן תולדות של אב מסוים. יש תולדות של רגל, תולדות של קרן, תולדות של שן וכן הלאה. אבל התולדות שמופיעות בדף ו' זה תולדות שהן תולדות של שני אבות. אי אפשר ללמוד אותן מאב אחד בגלל שיש לו מאפיין X או יש לו מאפיין Y. אף אחד מהאבות לא יצליח ללמד לבד את התולדה. אוקיי? אז אנחנו צריכים לעשות צד שווה. לכן הלימוד מאב בודד זה או בעניין אב או קל וחומר או משהו כזה. הלימוד משני אבות, משני מלמדים, הוא לימוד של צד שווה. בהלכות שבת יש גם אבות ותולדות. מה הבבא קמא מדבר, תולדותיהם כיוצא בהם, או לאו כיוצא בהם, בנזיקין, אז יש כיוצא ויש לא כיוצא, אבל הגמרא שואלת, האם תולדות של נזיקין זה כיוצא או לא כיוצא, אז היא מביאה שתולדות של טומאה זה לאו כיוצא, ותולדות של שבת זה כן כיוצא בהם. נכון, זה, למדנו את הגמרא הזו, שהיא מנחלת דוד וכל ה... אז התולדות של שבת, יוצאים מעל המתת אבות מלאכה, שזה האבות. גם שם יש מבנה כזה של אבות ותולדות. אבל אני פעם ככה פתאום התחלתי לחשוב, למה בהלכות שבת לא מוצאים תולדה של שני אבות? כמו בן עזר. אין. כל התולדות שם זה תולדות של אב בודד. שאלתי אנשים שבקיאים ממני כדי להיות בטוח שאני לא מפספץ. אין. אין דוגמה לזה. תולדה של שני אבות. למה? אין צד שווה. במלאכות שבת אין צד שווה. אין לימוד של צד שווה. זה רק בניין אף כזה. זה דומה לאב, אז זה תולדה שלו. אז האמת שיכול להיות לזה הסבר סטטיסטי, שאומר שכיוון שיש הרבה יותר אבות בשבת, 39 אבות, לעומת 4 שיש בנזיק, האמת זה לא 4, בברייתות שם מופיע 13, 24, אבל במשנה זה 4 אבות נזיקים, אז הרזולוציה יותר גסה בנזיקים. ולכן הסיכוי שכל תולדה תמצא אב שהיא שייכת אליו, יכול להיות שהוא יורד.
אחד.
כן. בהלכות שבת, כיוון שיש כל כך הרבה אבות, אתה תמיד תמצא איזשהו אב שדומה לתולדה. אתה לא צריך לגייס עוד אב בשביל זה. אבל בבבא קמא הרזולוציה היא גסה, אז אתה לא תמצא דמיון מושלם לתולדה. ויכול להיות שהיא נופלת חצי על האב הזה וחצי על האב הזה. ואז זה הסבר סטטיסטי, זה חשבתי פעם אולי אפשרות. אבל יש, במקום אחד מצאתי דוגמה שהיא כן לימוד משני אבות, בירת. וזה רוקק. הגמרא בבבא קמא בדף סמך, הגמרא בבבא קמא בדף סמך מביאה שמה שאלה על ליבה ולבתו הרוח, שזה בהלכות נזיקים, וזורה ורוח מסייעתו, שזה בהלכות שבת. והגמרא מקשה שבנזיקים ליבה ולבתו הרוח פטור. זאת אומרת, אם אני ליביתי את האש, והרוח המשיכה ללבות את האש, ורק ככה האש הזיקה, אז אני פטור. גרם בנזיקים פטור. אני רק גרמתי, האש בעצם בסופו של דבר סיימה את המהלך. אבל זורה ורוח מסייעתו בהלכות שבת חייב. למה? הרי גם שם בעצם אני רק בבחינת גרמה. אני זרקתי לרוח, והרוח בעצם פיזרה את ה... את ה... את המוץ, ואפשרה לגרעינים ליפול... ליפול לבד. מלכת זורע
גם... הגרמה משותפת? גם לכלומר, הגרמה פתור גם בדיני שבת וגם...
זה השאלה. מה שואלת? רואים שבשבת הגרמה חייב, ובנזיקין הגרמה פתור. רק אולי עוד הקדמה, הגמרא בפרק כלל בשבת, הגמרא אומרת, היינו זורע, היינו בורר, היינו מרכב. אבל שלושה האבות האלה הם בעצם אותו דבר. כי הם שלושתם אבות מלאכה שעניינם להפריד פסולת מאוכל. רק זה הפרדות בצורות שונות. אבל זה, זה שלושה אבות שהם זהים, ועושים מהם שלושה רק בשביל השני 39 בעצם. זה בעצם מה שכתוב שם בגמרא, שזה קצת מוזר, אבל זה מה שהגמרא אומרת שם. יש איזו מסורת כזאת, או לומדים ממלאכה מלאכת, לא משנה שיש 39 אבות מלאכה, בספירה לא יוצא לנו מספיק, אז לוקחים שלושה כאלה שבעצם היו אמורים להיות אב אחד, מפצלים אותם לשלושה. אם היו במשכן גם, לא משנה, אבל זה כאילו, צריך להשלים ל-39, צריך להשלים עניין, בקיצור.
מה לא אומרת?
מה?
מה לא אומרת? המשפט הזה?
לא, לכן אמרתי, אבל בעצם זאת הכוונה. היה במשכן עוד היו הרבה דברים. זה לא... ברור שהיו צריכים להשלים ל-39, זאת הנקודה. אז, אז צריך להבין שמלאכת זורה במהותה זאת מלאכה שעניינה הפרדה של אוכל מפסולת, של פסולת מאוכל, כן? כמו בורר. עכשיו, אם אני עושה את זה בעזרת הרוח, אז שואלת הגמרא, כתוב שאני חייב. שואלת הגמרא, למה? הרי ליבה ולבתו הרוח בנזיקין פתור. יש שם שלושה תירוצים אמוראיים שם בגמרא. תירוץ האחרון של רב אשי אומר שבנזיקין בנזיקין פטור, כי גרמה בנזיקין פטור, ובשבת חייב, כי מלאכת מחשבת עצרה תורה. מה הכוונה? זה מחלוקת רש"י וראש, זה מפורסמים. רש"י אומר שבשבת גרמה חייב. למה? כי בשבת יש עיקרון שמלאכת מחשבת עצרה תורה. מה זאת אומרת? למה אנחנו, אני עכשיו מסביר את זה, זה לא רש"י, אבל נדמה לי שזה הרעיון המחשבתי שעומד מאחורי הדברים. שהקדוש ברוך הוא, אנחנו שובתים בשבת, זכר למה שהקדוש ברוך הוא שבת. ששת הימים הוא עשה מלאכה, ובשביעי הוא שבת ממנה. איזה מלאכה הוא עושה ביום ששת הימים האלה? הוא הרי ברא את העולם בדיבור. עכשיו במאמרו ברא שחקים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זאת אומרת, הוא ברא את העולם בדיבור. ביום האלוקים יהי אור, ויהי אור, כתוב בתורה עצמה. אז הוא ברא את העולם בדיבור. אז זה לא מלאכה שאנחנו אמורים לשבות ממנה. אז הטענה היא שמלאכת מחשבת עשרה תורה, מה זאת אומרת? בעצם העיקרון הוא לממש תוכנית. זה מה שעשו. מלאכת מחשבת פירושו שחשבתי על משהו, ועשיתי מלאכה שמימשה את המחשבה הזאת. זהו. בצלאל במשכן, מה שהוא עשה, הוא עשה מלאכת מחשבת. זאת אומרת, הוא חשב מה הולך להיות, הוא עשה איזושהי תוכנית, והוא פעל באופן נכון כדי לממש את התוכנית הזאת. זה נקרא מלאכת מחשבת. אז אומר רש"י, שבעצם בשבת העיקרון הוא לא באמת עשיית הפעולה, לא שזה הרבה קשיים, כי בשינוי בכל זאת פטורים, לא משנה, אבל זה מה שרש"י אומר שם. שבשבת העיקרון הוא לא הפעולה שאותה אתה עושה, אלא החתירה הממוקדת לקראת המטרה, לקראת המחשבה שאותה אתה רוצה לממש. ואם מחשבתך התממשה, אז זה מלאכת מחשבת ואתה חייב. אפילו זה קרה בגרמה. אם אתה עשית את זה כמובן באופן מכוון, זאת הייתה התוכנית, זריתי, ידעתי, בניתי על זה שתבוא הרוח, תפזר לי את המוס, תשאיר לי את הגרעינים, זאת אומרת שהתקיימה מחשבתי. ובסופו של דבר, התקיים בדיוק מה שתכננתי. אז לא משנה שעשיתי את זה בגרמה, כי התוכנית שלי עבדה והיא הביאה אותי לתוצאה המקווה. אז זה מלאכת מחשבת ועשו. בשיטת רש"י באמת יוצא שגרמה בשבת חייב, לא כמו בנזיקין. ולכן ברש"י בפשטות בכל המלאכות גרמה חייב, זאת שאלה מול סוגיות אחרות, זה לא כל מיני קושיות, זה מעורר הרבה קשיים, אבל זאת שיטת רש"י.
אתה יכול להגיד שזה לא נקרא גרמה, אבל...
מה?
אתה יכול להגיד שזה לא נקרא גרמה, כי הוא התכוון שזה ייגרם.
גרמה זה לא אינו מתכוון. גרמה זה לא ההפך מאינו מתכוון. זה לא ההפך מתכוון. ההפך מתכוון זה אינו מתכוון. זה לא שער לגרמה. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. גרמה זה כשאני עושה את זה באופן עקיף, גם אם אני כן מתכוון. הראש שמה אומר אחרת, הראש טוען שזה ייחודי למלאכת זורה, זה לא עיקרון כללי בשבת שגרמה חייב, אלא במלאכת זורה, כיוון שהדרך הנורמלית לעשות את זה זה באמצעות הרוח, אז לכן אפילו שבת הרוח אתה חייב, כך גם עשו את זה במשכן, כך עושים זורה, אם תחשבו על מבשל. מה זה מבשל? אני נשאלתי פעם, אף אחד מאיתנו לא בישל אף פעם, האש מבשלת, לא אני. מה שאני עושה זה אני רק שם את הסיר על האש. זאת אומרת, למה זה מלאכת מבשל? זה מלאכת הנחה. לא יודע מה, למה זה מבשל? אני משתמש באש, כי אני יודע שאש יש לה טבע שהיא מבשלת, ואני בעצם עושה את ההכנה כדי שהאש תעבוד, היא קיימה מחשבתי, זה הכל. כיוון שבישול באופן הנורמלי נעשה כך, אז מלאכת מבשל במהותה זה מלאכה של גרמה. כן, כמו זורע בעצם, כן, המחסכינו וכל הדיונים האלה על זורע ועל היחד זה זורע מבשל, אם אתה... זורע ביום חול וזה נובק בשבת, או זורע בשבת וזה נובק ביום ראשון, וזה מבשל אותו דבר, שלהם זה אותו דבר או לא אותו דבר. אז בכל אופן, אז הטענה היא שבזורע, אומר הראש, שבזורע, כיוון שהאופן הרגיל לעשות את המלאכה זה בעזרת הרוח, אז אין פטור של עשייה על ידי רוח. זאת הטענה.
יש הבדל עקרוני בכלל בין גרמה בנזיקין לגרמה בשבת. לגרמה בנזיקין, אתה צריך למצוא קשר סיבתי לזה שאתה תחויב בפיצוי על הנזק שעשית לשני. Okay. קשר סיבתי ישיר. ברגע שלא מצאת את זה, אתה פותר.
וגם
זה, אתה צריך למצוא את הדמיון. אתה לא צריך אותו קשר סיבתי.
למה? גם שם זה, לכאורה, לולי הגמרא, הייתי אומר גם שם, צריך פעולה שגורמת סיבתית לתוצאה. מה זאת אומרת?
לא, אבל יש לך ארבע לך שהוא זורר, שאתה בורר את הדברים האלה. כל תולדה שאתה תמצא שהיא דומה לזה, פשוט דומה, לא צריך למצוא בי.
אבל דומה במלאכה, לא בתוצאה.
דומה
באופן עשיית הדופק, אני מפריד אוכל מפסולת. אבל אני לא מפריד אוכל מפסולת, הרוח עושה את זה.
אבל מספיק לי ש...
אתה רוצה שהדמיון יהיה בתוצאה, לא באופן שבו אני פועל. זאת שיש בכלכלת שבת, בהקדמה של נפלת ישראל לשבת, אז הוא מדבר שם באמת, באיזה פרמטרים אנחנו מחפשים את הדמיון בין אב לבין תולדה. כן, באופן הפעולה, בתוצאה, יש שם דיון שלם, דיון מסובך.
אולי הפטור בנזיקין, זאת אומרת, הייתי כבר אומר שגרמה יהיה פטור בשבת?
אה?
אולי הפטור של גרמה בנזיקין, עלי צעד גם להגיד שיהיה פטור
בשבת? לא, לא, להפך, אפילו אחרי הפטור של גרמה בנזיקין הייתי אומר, כן, אז לא אפילו אחרי זה, ברור, כן, גם בלי גרמה בנזיקין, גם בלי גרמה בנזיקין. בשבת מה שעשו זה מלאכה שאותה אתה עושה. אם עשית את זה בגרמה, לא עשית את המלאכה, רק גרמת לזה שהרוח תעשה מלאכה. להפך, בשבת אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני לפתור גרמה משהו בנזיקין. בנזיקין, מה שאני מעשיתי, אני אחראי לנזק שקרה לשני. אז למה שאני לא אשלם לו? מה משנה אם אני עושה את זה בשינוי או לא בשינוי? אם ראי ועשיתי זה באופן מכוון ובאופן ברור, וזה ודאי יקרה. מה אני מדבר בקוטר דין הזה גרמה, אם זה ודאי יקרה, אולי זה לא גרמה, לא משנה, אבל באופן עקרוני זה כן, בוודאי זה קורה. רק זה קורה באופן עקיף. אז מה? אני אחראי לגמרי. בשבת מה שאני נדרש זה לנוח מעשיית מלאכה. פה לא עשיתי מלאכה, אז מה הבעיה? הרוח עשתה את זה, אני רק הכנתי. להפך, לדעתי בשבת יש יותר סברה לפתור גרמה משהו בנזיקין. אז זה הטענה, אבל בין לראש, ההבדל בין רש"י לבין הראש זה בשאלה מה קורה בגרמה של מלאכות אחרות. לפי הראש יהיה בשבת יהיה פתור. רק בזורה נאמר שהוא חייב, כי זה האופי של מלאכת זורה, כי נעשית באופן הרגיל על ידי רוח. לפי רש"י זה כלל גורף שבגרמה בשבת חייב. אבל לענייננו זה לא משנה, בואו ניקח את זורה. מה אומרים לנו גם הרש"י וגם הראש? שבזורה המעורבות של הרוח לא פותרת אותי, לפחות בזורה, לפי רש"י זה בכל המלאכות, אבל לפחות בזורה המעורבות של הרוח לא פותרת אותי, נכון? אוקיי, זה נתון ראשון. עכשיו כתוב בירושלמי, במסכת שבת, כתוב פרק שביעי, רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה. וכל דבר שמחוסר ברוח חייב משום זורק, משום רוקק לרשות הרבים, בסדר? והרוח בעצם לקחה את זה הלאה, אז הוא חייב משום זורק. וכל דבר שמחוסר רוח חייב משום זורק. מה הכוונה? כל מלאכה שאתה עושה ואתה נעזר ברוח, אתה חייב משום זורק. עכשיו, על פניו הדבר הזה מוזר ביותר. מה שאמרנו קודם, הרי מלאכת זורה זה מלאכה שעניינה הפרדת אוכל מפסולת. נכון? זה אחת ממלאכות הבורר. אוקיי? אני רוקק, ברשות הרבים, את מה הפרדתי ממה. מה זה קשור? הרוח לקחה את זה הלאה. מה... יש כאלה שרוצים להגיד שכיוון שזה מפריד את הרוק לטיפות, זה שטויות. זה פשוט שטויות. אין שם שום הפרדה של משהו שאני רוצה עם משהו שאני לא רוצה. זה מפריד טיפות, אז מה? זה ודאי לא נכון. אז מה, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז יש טענות, יש כאלה שרוצים לגרות, כן, הרמ"א אגב מביא את זה להלכה, בשולחן ערוך, הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה. יש כאלה שנתלים במפזר הזה, של הרמ"א. כשהרוח מפזר את הרוק, אז הוא חייב משום זורה. לא נראה שמתכוון לזה, זה לשון הרע על הרמ"א, אם מתכוון לזה.
יש גם דברים טובים וגם דברים פסולים, מפריד בזה.
כן, אבל הוא לא מפריד ביניהם, הוא מפריד טיפות רוק, שבכל אחת יש גם את הדברים הטובים וגם הלא טובים. אז באמת יש כאלה שגורסים שחייב משום זורק. לא משום זורק, משום שנים את הגרסה. חייב משום זורק, מה הכוונה? הזורק הרי זה תולדה של הוצאה ברשות היחיד ברשות הרבים, או מעביר דלת אמות ברשות הרבים, אז גם אם אתה זורק או ברשות הרבים, אז אתה חייב. כן? אז מי שרוקק, אז הוא לא זרק את זה 400 ברשות הרבים, כי רק הרוח לקחה את זה 400. אני, הרקיקה שלי, זה היה הולך 200. הרוח לקחה את זה 400, אוקיי? אז פה לא הייתי יודע, אז אתה אומר, כן, חייב משום זורק. גם זה נקרא זורק, בעזרת הרוח גם, אוקיי? אז הם גורסים שם זורק, אבל זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? חוזר לירושלמי. בירושלמי כתוב... רקק מפריחת הוא הרוח חייב משום זורה, וכל דבר שמחויב ברוח חייב משום זורה. שם אתה גם תגרוס זורק. כל שאר המלאכות, לא רק הרוקב. בכל שאר המלאכות, אם אתה נעזר ברוח, גם זה חייב משום זורה. אז גם שם אתה תשנה משום זורק. מה זורק? חרשתי בעזרת הרוח. ריחיים של מים, כן, האבן העוזר, או... לא משנה, יש כל מיני דיונים על גרמה שאני משתמש ברוח, משתמש במים, לא משנה. אז מה, אז גם שם אני חיים משום זורק? מה זה קשור לזורק? מה, איזה זורק? ורוקק, אתה עוד יכול להגיד לי, זה כמו זורק. אוקיי, אבל מה... לכן, ברור שהכוונה היא אחרת. יש רבי מנשה מאיליה, שמובא שם בביאור הלכה, על הרמ"א הזה. ביאור הלכה זה תלמיד הגר"א, רבי מנשה מאיליה, יהודי מאוד מעניין. בכל מקרה הזה, אז באלפי מנשה, בספר אלפי מנשה, אז הוא אומר שמה, שבעצם, הוא כותב ככה, בספר אלפי מנשה פרש, בכוונת הירושלמי הוא, שמעביר 400 ברשות הרבים על ידי הרוח. והוא על דרך דוגמה. פירוש, דכמו בזורה, אף דהרוח ומסייעתו אפילו אחי חייב, כן ברוקק, דהעברתו על ידי הרוח גם כן חייב. והוא נכון. זאת אומרת, הוא מסכים גם המשנה ברורה, למה שאומר המנה שמיים. מה הוא בעצם אומר? נדמה שמה שמתכוון לומר זה ככה. רוקק בעצם נלמד משני אבות. זורה וזורק, ביחד. אוקיי? ובעצם זה צד שווה, זה לימוד של במה הצד. בוא נלמד את, אני לומד עכשיו את רוקק מזורק. כן? אז זורק חייב. עכשיו אני רוצה ללמוד שרוקק גם חייב. מה פתאום? מה לזורק? שכן זה נעשה בכוחו, לא בעזרת הרוח. אז אני אומר, זורה הוכיח. זורה לא נעשה בכוחו, אלא נעשה בעזרת הרוח. כן, אבל זורה זאת מלאכת הפרדה. איך אתה יכול ללמוד מזה את רוקק? אז אני אומר, זורק יוכיח, שלמרות שאין שם הפרדה, בכל זאת חייבים. לא צריך לעשות הפרדה כדי להיות חייבים. וחזר הדין, נכון? לכן גם רוקק וגם סליחה, גם זורה וזורק ביחד, אני יכול ללמוד מהם את רוקק.
מה המשותף?
זו השאלה טובה. עוד רגע אני מגיע, הקדם טוב.
זה שזה לא...
נכון, שאלה מצוינת. אבל קודם כל, שימו לב שהסכמה היא ממש סכמה של הצד השווה. מה שאמרתי עכשיו זה בדיוק מה שקורה בגמרא הצד שווה. אני לומד את רוקק מרק, אני אומר, מה לזורק שכן זה נעשה בכוחו, לא בעזרת הרוח. אני אומר, זורה יוכיח שזה נעשה בעזרת הרוח. מה לזורה שכן אין בו, הוא מלאכת הפרדה וברוקק אין הפרדה, אז אני אומר, זורק יוכיח. ולכן אני לומד את זה משניהם. הבעיה הגדולה זה לא יכול לעבוד. למה זה לא יכול לעבוד? בואו נחזור למה שציירתי כאן. זה הסכמה של הצד השווה. נכון? עכשיו תנסו להגיד לי מה זה X, מה זה Y ומה זה Z.
לא, הבעיה שאין Z פה.
אין Z. ברוקק, תראו, יש X ולא, פה יש Y ולא X, פה יש X ולא Y. מה זה ה-X וה-Y? ברוקק זה לא מלאכת הפרדה, כן, זה X בר, X זה מלאכת הפרדה. אז X בר זה לא מלאכת הפרדה, אז זורק, נכון? אבל, רגע, כן, אבל כן, והוא נעשה בעזרת הרוח. הוא לא נעשה בעזרת הרוח, סליחה. וואי, זה יתרון. אבל הוא לא נעשה בעזרת הרוח, והוא לא מלאכת הפרדה. וזה נעשה, הוא לא מלאכת, הוא מלאכת הפרדה, זה X, והוא לא נעשה בעזרת, סליחה, איך זה הולך? זה מלאכת, אז זה זורק. אז זה מלאכת הפרדה, נכון? זה לא מלאכת הפרדה, וזה נעשה בעזרת הרוח, כן, לא נעשה בעצמו. זה נעשה בעזרת הרוח. אוקיי? אז זה ה-X וה-Y. לכל אחד מהם יש דבר אחד. אבל אין... כל הסכמה של הצד השווה אומרת, ההוכחה משני המלמדים האלה זה ש-X לא רלוונטי, זה אלימינציה. X לא רלוונטי, Y לא רלוונטי, כנראה, והקיים המשותף, זוכרים המסה. נכון? אבל פה אין מאפיין משותף. מה משותף לזורק ולזורק? כלום. זה ששניהם חייבים בשבת, אבל כמובן, זה ששניהם חייבים בשבת זה הפי. הפי הוא אף פעם לא הצד השווה.
זה מה שאני חושב
לבחונה, לא הדין.
זה מה שאני רוצה ללמוד.
בדיוק. אז לכן זה לא רלוונטי. אז מה המשותף? איזה צד שווה? אין שם שום צד שווה.
אפשר ללמוד ישירות מזורא. כלומר,
מזורא
לומדים את התכונה שאם זה נעשה.
בדיוק. זאת אומרת, בעצם מה שיש כאן הוא בכלל לא צד שווה. אין כאן צד שווה. יש כאן לימוד משני אבות שהוא לא צד שווה. אלא איך זה עובד? הצד השווה אומר לי, תראה, X ו-Y לא רלוונטיים. פה אין את X, פה אין את Y, כנראה שמה שנשאר זה רק זה, צילקתי את X ו-Y הצידה. פה אני אומר הפוך. פה אני מראה לך שזה שחסר X לא מפריע לי. פה אני מראה לך שזה שחסר Y לא מפריע לי. אז אם יש משהו שגם חסר בו X וגם חסר בו Y, גם זה לא מפריע לי. זה בעצם הנקודה. אוקיי? או במילים אחרות, אם הצד השווה זה אלימינציה, להוציא את המאפיינים הייחודיים של כל אחד משני האבות הצידה ולהישאר עם השווה, או במילים אחרות זה חיתוך בין קבוצות המאפיינים, הלימוד הזה של של הרוקק זה ייחוד. זאת אומרת, פעולה שהיא לא ברירה, זורק, עם סיוע של הרוח שזה זורק. הייחוד של התכונות המיוחדות של שני הצדדים נותן לי את רוקק.
אבל זה נכון לכל דבר.
נכון לכל דבר.
כל פעולה.
זה כל פעולה.
מה זה היכול? איזה תכונות?
תכונות רלוונטיות.
תכונות שזה לא נעשה עם הרוח, זה תכונה?
כן. שנעשה עם הרוח, זה תכונה. אם יש משהו שנעשה עם הרוח...
נעשה עם הרוח.
די. אני אומר, אני עושה, זה ייחוד, זה לא חיתוך. הייחוד X ו-X בר, הייחוד שלהם זה X. אור וחושך ביחד זה אור. אוקיי? אז זה נעשה עם הרוח, זה לא נעשה עם הרוח. הייחוד שלהם זה שאפשר לעשות עם הרוח גם. המכנה המשותף המינימלי, אם תרצה. גם מה שנעשה עם הרוח חייבים עליו. לא צריך שזה יעשה בכוחך. אוקיי? אז בעצם מה שיש פה, אני מחבר את המאפיינים המיוחדים, לא מסלק אותם. המאפיינים המיוחדים של X ושל Y, אני מחבר אותם ביחד, וככה אני מלמד את הלמד. זה לא צד שווה. זה משהו אחר. זה בעצם, אם הוא היה... סילוק המאפיינים המיוחדים, פה אני עושה סינתזה, לוקח חצי מהמאפיינים של זה, חצי מהמאפיינים של זה, מחבר אותם ביחד ויוצר מושג חדש. מה?
אתה
רוצה את הצד השווה,
מה צריך?
מה
אתה עושה תמיד סינתזה, לא צריך צד השווה ביניהם. כל פעם שילמדו את התכונה, אנחנו רואים שהתורה מחייבת על תכונה כזו. בוא נלמד מהתכונה הזאת את מה שחסר לי.
נגיד באבנוס הכינור מסור, שאנחנו עושים צד שווה, אז אתה אומר לי, ניקח את אש ואת בור. ואיזה סינתזה אנחנו נעשה? זה סינתזה שדבר שהוא... טוב, אש ובור זה לא דוגמה כל כך טובה, כי עוד רגע אני אגיע לזה שבאמת גם שם זה לא צד שווה להבניה מושגית. אבל במקומו של צד שווה אני חושב שלא תצליח לעשות את הסכמה הזאת. בסברה לא תצליח. אתה יכול להגיד את זה אותו דבר. גם פה, הרי אמרתי את זה אותו דבר כצד שווה.
מה שאני התכוונתי גם
משהו. אוקיי, לגבי אש ובור עוד מעט נראה. כי אני חושב שזה הביצוע
בין הראש והגדולים. לא
מאש
ובור, בכלל.
אז אמרתי, לגבי אש ובור, זה באמת אני אראה שיש אפשרות להבין את זה. אבל בכלל אני חושב שזה לא יעבוד. בצד שווה רגיל אני חושב שזה לא יעבוד. כי יש תכונות שהם העדר, הם לא תכונה. לחבר שני העדרים זה לא רלוונטי. אם אתה מדבר על פטורים, אתה יכול להגיד, ההיעדר הזה לא פותר וההיעדר הזה לא פותר. השני ההיעדרים גם לא יפתרו. אני אתה רוצה ללמוד חיוב, לא ללמוד שהם פטורים, אז אתה לא יכול לחבר ההיעדרים כדי ללמוד חיוב. אז הנקודה היא בעצם שיש פה משהו שנראה בסכמה בדיוק כמו צד שווה. כן, זה מלמד, דוחים את זה. מה לזה שכן יש בו תכונה? זה ילמד, מה לזה שכן יש בו תכונה אחרת? וחזר הדין, נכון? אבל אי אפשר להמשיך אחרי החזר הדין, הרי הגמרא ממשיכה. הצד השווה שזה וזה, כך וכך, ולכן גם ההוא שיש בו כך וכך, אז הדין קיים גם אצלו. זה כבר אי אפשר להגיד פה. חזר הדין זה אתה יכול להגיד, וכאן אתה צריך לעצור. אוקיי? עכשיו, תראו תופעה מעניינת. נחזור רגע לגמרא בדף ו', בבבא קמא. מה בבא קמא בדף ו', בבבא קמא? הנקודה היא כזאת, תראו, מה קורה בבבא קמא? ראינו בבבא קמא שיש שלוש שיטות בראש שמה איך להבין את המעמד של אבנוס הקינומוס של התולדה שנלמדת משני האבות. אז אנחנו בעצם לומדים אבנוס הקינומוס שהונחו בראש הגג, עפו ברוח מצויה, נחו ואז הזיקו, אוקיי? לומדים את זה מבור ומאש. איך? לומדים את זה קודם כל מבור. מה לבור? שכן קוראים אותו בידיים. פה הרוח השתתפה ביצירת הבור. אוקיי? אז אני אומר אש תופיע, שבאש הרוח גם כן שותפה. בסדר? אבל על אש, כוח אחר מעורב בו, מה זה המאפיין שלו? זה חומר, לא כול. דרכו ללכו להזיק. ויש דרכו ללכו להזיק. אז אי אפשר ללמוד את זה לגב אבנוס הקינומוס, אז בואו יוכיח שאין דרכו ללכו להזיק, ובכל זאת הוא חייב וחזר הדין. בסדר? אז בראש מביא שלוש שיטות. הרי באש יש פטור על תמון, בבור יש פטור על כלים, גם אדם, אבל לא משנה, אני מדבר על בור של כלים. אז מה הדין באבנוס הקינום הצהור שהזיק? הוא יהיה פטור על תמון, יהיה פטור על כלים, שניהם, על אף אחד. איך אנחנו נלמד, כשזה בא משני אבות, איך אנחנו נלמד? התפיסה הפשוטה, זו התפיסה שהראש מביא בהתחלה, זה יש מן הגדולים, שהם אומרים שיש את שני סוגי הפטורים. זו הלוגיקה הפשוטה. צריך להיות גם פטור על תמון וגם פטור על כלים. למה? כי אם אתה צריך את שני האבות כדי ללמד על התולדה, נגיד שהתולדה עכשיו הזיקה לכלים. עכשיו, אני רוצה לחייב. מכוח מה אני מחייב? אני רוצה ללמוד את זה מאש ומבור ביחד. אבל מבור אני לא יכול ללמוד, כי בור לא חייב על כלים. יש לי רק מלמד אחד כשאני בא לחייב כלים. אבל בשביל לחייב אני צריך את שני המלמדים. אז אני לא יכול לחייב על כלים. ואותו דבר אני לא יכול לחייב על תמון. נכון? אם אני צריך את שני המלמדים כדי להצדיק חיוב, אז זה צריך להיות סיטואציה שבה באמת בשני המלמדים חייבים. אחרת אין לך שני מלמדים שמהם אתה יכול לנוק או ללמוד את החיוב הזה. אז התפיסה הפשוטה זו התפיסה של היש מן הגדולים בראש, שהוא אומר שיש את כל הפטורים, גם פטור של תמון וגם פטור של כלים. השיטה השנייה, הוא אומר, ויש שהסתפקו בדבר. הסתפקו בין מה למה. אז אמרתי...
מדבר מדבר מסן?
כן. לא, אחרי זה אומר, ודעתו שלו זה דעה שלישית. אבל קודם כל אומר, ויש שהסתפקו בדבר. ואחרי זה מביא דעתי השלישית שכל דין בור לו. יש רק את הפטור של כלים. לא פטור של תמון, כמו בור. אבל קודם כל הוא אומר, יש שהסתפקו בדבר. מה הכוונה הסתפקו בדבר? במה למה הם הסתפקו? אם הם היו מסתפקים בין השיטה של הגדולים ובין שיטת הראש, אז לא כותבים את זה ככה. תגיד, הגדולים אומרים ככה. אני חושב אחרת, ויש שהסתפקו בדבר. בין שתי האפשרויות האלה. אבל את המסתפקים הוא מביא קודם. ברור שמה שהם הסתפקו זה לא בין שיטתו שלו לגדולים, אלא בין השיטה שבכלל לא חייבים על אף אחד, שחייבים גם על תמון וגם על כלים. לבין השיטה שלא חייבים לא על תמון ולא על כלים, שזאת שיטת הגדולים. זה המסתפקים. ואחרי זה בא הראש ואומר, לא, רק על הפטור של, של בור, רק על כלים אתה פטור, על אש, על תמון אתה חייב. מה השיטה של המסתפקים? השיטה של המסתפקים, זה כן, הרב מבריסק, כמה בעריף, בכל הדברותים שבישיבות תוכנים אותם עד מוות, הטענה היא שמארבעת אבות הנזיקין לומדים את העיקרון הכללי, זה סוף המשנה, שמה? שמעצב השווה שבהם שממונחה או שמירתן עליך, או כשהזיק לך ומזיק שלם תשלומי נזק במיטה בארץ. ממונחה זה גרסת עריף, במשנה כתוב שמירתן עליך. אז הצד השווה הזה בעצם מחייב. עכשיו כשאתה רוצה לחייב משהו, אז מספיק שתבדוק אם הוא ממונחה ושמירתו עליך. אתה לא צריך לבדוק עכשיו אם הוא דומה לאחד מהאבות, או אם הוא ממונחה ושמירתו עליך, אתה חייב. זהו, כבר הגענו לכלל הזה על ידי הכללה מתוך כל האבות. עשינו את זה מפשטה מכל האבות, זה מה שדיברנו בשיעורים על בבא קמא. והגענו לכלל, עכשיו יש לי את הכלל, אני לא צריך לעזור כל הזמן לאבות. אז אבנו סכינו מסורת זה ממוני, שמירתו עליי, אני חייב לשלם. אין בעיה, אז קודם כל אני חייב. עכשיו השאלה אם אני אהיה פטור על תמון. אז עכשיו אני צריך ללמוד את הפטור, לא את החיוב. עכשיו, אם אני רוצה ללמוד את הפטור על תמון מאש, אני לא יכול. כי זה לא דומה לאש. אבל זה דומה גם לאש וגם... אז אני לא יכול ללמוד את הפטור של תמון, ואני לא יכול ללמוד את הפטור של כלים. אז לכן מה שנשאר זה שאני אהיה חייב גם על תמון וגם על כלים. ואת ההבדל בין המסתפקים לבין היש מן הגדולים, זה השאלה האם בעצם ההכללה שמופיעה במשנה היא המחייבת קודם כל. והאבות נאמרו רק ללכותיהם, מה שהגמרא שם אומרת בדף ה', זאת אומרת רק לפטורים שלהם, או שלא, כל תולדה ותולדה צריך לבדוק האם היא דומה לאב בשביל לחייב עליה, לא בשביל לפטור, אני לומד את עצם החיוב, לא לומד את הפטורים. זה הוויכוח בין שתי השיטות הראשונות. אותי מעניין את השיטה השלישית. השיטה של הראש אומר, הראש אומר כל דין בור לו, ודי אפשר להבין, זאת אומרת, כל דין, למה דין בור? זה לא דומה לבור. הרי אנחנו צריכים גם את אש בשביל ללמוד את המזיק.
מה היתרון של הבור על האש?
כן, למה לא אש? מה עשית הגרלה? אבל לא רק השאלה של למה בחרת דווקא את בור ולא את אש. אלא באיזה הצדקה בכלל אתה בוחר אחד ולא שניים? לא רק השאלה של במי לבחור, מה פתאום לבחור? זאת
השאלה.
כן, לא, זו לא אותה שאלה. שאלה שונה. אתה יכול להגיד, אני בוחר אחד, רק אני לא יודע, זה כמו הפרדת תאומי סיעה. אני טענתי שיש להם דין רודף. הרודף הוא הדדי, כל אחד רודף אחרי השני, אוקיי? ולכן, מה שקורה במצב כזה, אתה יכול להרוג כל אחד. עכשיו רק נשאר את השאלה במי לבחור. אבל הצדקה לבחור, רק השאלה את מי לבחור. אבל מי שאומר שאין להם דין רודף, כי אין דין רודף הדדי...
כי שם יש הצדקה לבחור, כי אתה תציל אחד. אבל פה, איזה
הצדקה
יש לבחור?
לא, זה שאני אומר, אבל זה שתי שאלות. השאלה אחת, מה הצדקה שלך בכלל לבחור אחד ולא שניים? וגם אם יש לך הצדקה לבחור אחד ולא שניים, לא בחרת דווקא את בור ולא את אש. הטענה שלי זה שתי שאלות שונות, כי במקומות אחרים אתה רואה שיש את השאלה השנייה ואין את הראשונה. אז הראש בעצם נדמה לי, מה שהוא אומר פה זה דבר מאוד פשוט. תראו, אתם נחזור רגע לרמיים הרוקק. אני שואל אתכם עכשיו, למה משום מה הוא חייב הרוקק? משום מה מטרים בו. אני טוען שאם יתרו בו משום זורה, הוא פטור. כי מה שהוא עשה זה זורק, לא זורה. זה לא תורדה של זורה, זה משטויות אלה. זורה זה מלאכת הפרדה, הוא לא עושה שום הפרדה. ברור שזה מלאכת זורק. את זורה אני צריך רק כדי להסביר שמעורבות של רוח לא פותרת, זה הכל. אחרי שאני לומד מזורה שמעורבות של רוח לא פותרת, חזרתי, עכשיו אני מבין שזה זורק. נכון? ברור שמלכת זורק, זה לא מלכת זורק. ומה שהירושלמי אומר, שחייב משום, מה שאמרתי קודם, שחייב משום זורק, מתכוון לומר, לומדים מזורק שהוא חייב, לא שחייב משום זורק. הוא לא חייב משום זורק, אם יתרו בו משום זורק הוא פתוח.
זה משום בור ורק האש.
בדיוק. אותו דבר זה מה שקורה כאן. הוא בעצם, הראש טוען, שמה שכתוב פה בגמרא זה לא תת שווה, זה הבנייה מושגית. מה שאני קראתי קודם, כן, הבנייה של המושג. בסינתזה, זה איחוד, לא חיתוך. אוקיי? מה זאת אומרת? אומר רוז, זה לא חיתוך בין אש לבין בור. אין ביניהם שום דבר משותף. יש ממונחה ושמירתן עליך, אבל אם אתה לא הולך עם הכיוון הזה, אין להם שום דבר משותף. מה משותף? כל המאפיינים שיש לזה, אין לזה ולהפך. שום דבר לא משותף. אלא מה? הרי כשאתם שואלים את עצמכם, אבנו סכינו ומצאו היו מונחים על הקרקע ומישהו נזק בהם. מה זה המזיק הזה? פעם שמסתכלים, מה זה המזיק הזה? ברור שזה בור. נכון? אלא מה? יש פה איזשהו פגם. כי הבור הזה לא נכרע על ידי בן אדם. הרוח הייתה מעורבת ביצירת הבור. בסדר, אז הזורם מראה לי שאני לא צריך להיות מוטרד ממעורבות של הרוח.
האש.
האש, סליחה. האש מראה לי שאני לא צריך להיות מוטרד ממעורבות של הרוח. גם אם הרוח מעורבת, לא נורא. אז אחרי שאני יודע שיש אב מזיקין של אש, עכשיו אני יכול להבין שמה שקורה פה זה בור. המזיק הוא מזיק של בור. לכן כל דין בור לו. זה הכל. פשוט. אבל אם זה כך, אז הראש לומד גם את הגמרא בבבא קמא בדף וו, לא כצד שווה. אין צד שווה לאש ולבור. אבל נוסח כינור מסוע שנפלו לראש הגג, הם נלמדים רק מבור. לא מאש ומבור. האש רק מסלקת פרחה אפשרית. נכון, פה הרוח הייתה מעורבת. תסתכל באש ותראה שאתה רוצה להיות מוטרד מזה. זה הכל.
אבל יש דרכה להזיק,
ולכן
הרוח שמה...
לכן אי אפשר ללמוד את זה מאש. אבל אני אומר, באש אני גם לומד...
אבל אם אתה לא לומד מאש, אז כבר אתה צריך לפתור אותו, כי הרוח הביאה את הכלים.
לא, אבל מאש אני רואה שמעורבות של הרוח לא פותרת, באש עצמה.
אבל באש... למה מעורבות של
הרוח
לא
פותרת?
היא דרכה להזיק.
מי אמר? לא. דרכה להזיק זה מאפיין אחד, ומעורבות של רוח זה מאפיין אחר. שני דברים שונים. אז אני אומר, דרכה להזיק זה אומר שאי אפשר ללמוד מאש להבנות סכינו ומצאו.
כי יש הבדל מעורבות של רוח באש, ברור לגמרי שהאש היא גורם שמיד, שהרוח יביא לכך שתהיה נזק מהאש. היא דרכה של האש להזיק. כשכלים נופלים עם מהרוח, אתה לא מצפה לשום דבר. אתה לא, עצם הנפילה מהרוח לא תקרום לאיזשהו נזק גדול.
לכן את הכלים, אני לא יכול ללמוד מהם.
אבל למה לא לפתור? למה לא לפתור?
מה אתה אומר למה לא לפתור?
הסיפור הזה שהכלים היו מונחים על הגג.
למה אתה כן רוצה לפתור? למה אתה כן רוצה לפתור?
בגלל שאני אומר...
כשהרוח הייתה מעורבת בתהליך, אז גם באש לפתור.
אבל שוב, יש הבדל כשרוח מביאה אש, ברור לי לגמרי שהרוח תביא לנזק.
מה? אבל הרוח עשתה את הנזק, לא אני. למה? אבל למה אני לא פתור? חייב את הרוח, מה אתה חייב אותי?
יש חובה יותר גדולה כשעושים בדברים מסוכנים כמו אש. אני צריך לקחת את זה בחשבון.
אבל גם שם.
כשאני שם כלים על הגג, לא יודע מה הגיוני.
לא, לא נכון, מדובר ברוח מצויה. אם נפלו ברוח לא מצויה, הוא באמת פתור. מדובר שנפלו ברוח מצויה, אתה שמת אותם באופן כזה שהרוח המקובלת באותו מקום תפיל אותם. אתה ידעת את זה מראש, אחרי אתה באמת פתור שם, אז מה לא אומרת את זה? זה אותו דבר. אז אנחנו בעצם לומדים, מה שאנחנו לומדים מאש זה שמעורבות של רוח לא צריכה להטריד אותה. זה לא דמיון לאש, זה לא דומה לאש בשום צורה. זה לומד לבור. רק המעורבות של רוח הייתי חושב שהיא פותרת, לומד מאש שהיא לא פותרת. זה הכל. ממש אותו דבר כמו ארוכה, זה אותו מבנה בדיוק. ולכן הראש במינה נפקמינה. בין צד שווה לבין הבנייה מושגית. בצד שווה, מי שלומד את זה כצד שווה, אז הוא פותר גם על תמון וגם על כלים. מי שלומד את זה בתור הבנייה מושגית, פותר רק על כלים, לא על תמון. יש להשלכה.
גם
לפי
הראש,
המשנה קוראת את זה
צד שווה.
מה?
גם לפי הראש, המשנה
קוראת את זה צד שווה. נכון, נכון. לא, המשנה, לא. המשנה קוראת לצד השווה זה שממונחה ושמירתן עליך. ואז הגמרא שואלת, הצד השווה לעיתוי אימי. והיא לומדת מכאן, זה סוג של ניתור. הראש יגיד שזה לא לומד, לא לומדים את זה מהצד השווה. כן, לא, זה לא לימוד. הצד השווה זה שממונחה ושמירתן עליך. לא קשור, אבל זה לא נכון שכל דבר שממונחה ושמירתן עליך נלמד משם. זה השיטה אחרת, זה הפריסקרור.
בין איתם מילים לעתוי מייקי.
מה? מה זה בא לרבות? לרבות את ההבניה המושגית הזאת. זה איתור כזה, כן. אותה, זה איתור שלא מנותק לגמרי כמובן. צד השווה, הכוונה שאתה צריך לחבר שני אבות ומזה תלמד תולדות. איך? תלמד אותם אבל בזה, לא בצד שווה. זה בא לרבות מצב שבו אתה צריך שני אבות כדי ללמד על התולדה. אוקיי? אגב, אני לא בדקתי יש פה הרי ארבע דוגמאות, דוגמה בדף לב. יכול להיות שהאחרות באמת זה ממש צד שווה ולא הבנייה מושגית. רגע, עכשיו עוד רגע אני מגיע למינים של גמרא. אז בעצם יוצא שהראש לומד פה שזה הבנייה מושגית, והאלף מהגדולים אומרים שזה צד שווה, וגם המסתפקים, לומדים את זה צד שווה, והנה ההשלכה. ההשלכה, מה יקרה עם הפטורים המיוחדים שיש בשני המלמדים? זה בעצם ההשלכה. עכשיו, אני חוזר לגמרא בדף ו', ואני אקרא לכם אותה. הרי אמרתי שגם ברוקק אפשר לנסח את זה ממש כמו צד שווה. נכון? אנחנו לומדים את זה מזורא, מה לזורא שכן הוא מלכת ברירה. אבל זורק יוכיח, מה לזורק שכן הוא בכוחו, אין רוח. זורק יוכיח וחזר הדין. אבל אי אפשר להמשיך. אין צד שווה.
אין צד שווה.
עכשיו תראו מה כתוב פה. לעולם והפקרינו. ולא דמו לבו. מה לבו? שכן אין כוח אחר מעורב בו. תאמר בעני שכוח אחר מעורב בו. אין איזה אבנות הכינור מצור. אש תוכיח. שכוח אחר מעורב בו, בי חייבת. מה לאש? שכן דרכו ללכו להזיק. בור תוכיח. וחזר הדין. איפה המשפט המסיים? וחזר הדין, לא הרי זה כי הרי זה, ולא הרי זה כי הרי זה, הצד השווה להם שהם המולך או שמירתן עליך, אז אף אבנות סכין או מסעור שהוא המולך או שמירתן עליך, ולכן חייב. לא מופיע, חזר הדין, זהו, נגמר. חזר הדין הכוונה שלמדתי מאש שהמעורבות של בור, שהמעורבות של הרוח לא מפריע, וחזר הדין להיות בור. זה בור, אוקיי, זה לא דומה לגמרי לבור, כי יש פה מעורבות של רוח, האש מראה שמעורבות של רוח לא מפריעה, וחזר הדין. חזר הדין, הכוונה חזר להיות בור. זה הכל, למה דומה אש, זה חזר להיות בור. כך קורה את זה הראש, כן, זה ברור. עכשיו, אני לא מחויב, אני די ברור לי שזה לא נכון, שבכל מקום בגמרא, איפה שמופיע המשפט הממלכתי המסיים הזה, זה צד שווה, ואיפה שזה הבנה מושגית לא מופיע המשפט הממלכתי הזה. אני כמעט בטוח אבל שלא תמצאו את המשפט הממלכתי במקום של הבנייה מושגית. זה לא יכול להיות. לפעמים הגמרא מקצרת, אז היא לא מביאה את כל הניסוח גם כשזה צד שווה.
אם היא מביאה, זה ברור
שזה צד שווה. אם היא מביאה, אז ברור שזה צד שווה ולא הבנייה מושגית, כי אחרת זה לא קיצור, זה סתם לא נכון. אוקיי? אז זה אני מוכן לאמר, שזה לא תמצאו. אוקיי? אבל פה זה מעניין, כי באמת הראש קורא את זה כך, וכאן הוא מביאה את המשפט המסיים. עכשיו, אז זה הדוגמה של, 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 של זיקים. אז בעצם למדנו מכאן שיש שתי צורות להרכיב שני מלמדים וליצור מהם תולדה, או שני אבות וליצור מהם תולדה. יש, על ידי חיתוך ועל ידי ייחוד. זה בעצם שתי צורות של הפשטה. דיברנו על צורות ההפשטה בהתחלה בשיעורים הראשונים. צורה אחת להפשיט זה להיפטר ממאפיינים מיותרים. וצורה השנייה זה בעצם לקחת את המאפיינים המיותרים או המיוחדים, לחבר אותם ביחד, לעשות סינתזה ולייצר מושג חדש. מושג כזה שאומר, בור שכוח אחר מעורב בו. בור שכוח אחר מעורב בו זה בעצם אב נזק חדש. תולדה, לא חושב, אבל סוג נזק חדש.
למה זה הפשטה?
מה? כי אני לוקח, אני לא מדמה את זה לבור ולאש, אני צריך להסתכל מה יש באש. באש יש, אנחנו רואים שמעורבות, יש מעורבות של רוח. אז אני לוקח את התכונה המיוחדת הזאת של אש, לוקח אותה מאש, מצלק את כל שאר המאפיינים של אש, לוקח רק אותה. לוקח את המאפיינים המיוחדים של בור, מחבר אותם ביחד, ומייצר מזה את אבנות הכינור ומצאות. שני הדברים האלה הם הפשטה. הפשטה זה תמיד מניפולציה על מאפיינים. דיברנו על זה בהתחלה, בשיעורים הראשונים. זה מניפולציה על מאפיינים. יש הרבה פעמים, הרבה צורות לעשות מניפולציות על מאפיינים. וזה פשוט צורות שונות, איך עושים מניפולציות על מאפיינים ומייצרים מושגים חדשים. אוקיי? זה בסך הכל.
אבל הרגשה שלי, לפחות מכל המניפולציות, זה שיש איזושהי מגמה קודם כל לחייב. עכשיו אני מחפש את הדרך.
יכול להיות.
אין מגמה לפתור, כי אני יכול למצוא בתוך הסיפור הזה גם מגמה לפתור. אם הוא רוצה להקל על האיש הזה עם הסכין על הגג, הוא יעשה פה את המניפולציות.
אתה מבין שכולה עליו זה חומר השני, זה משפט אזרחי, זה לא משפט פלילי. משפט אזרחי, כולה לזה, זה חומרה לזה. זאת אומרת, אין פה כולה.
אוקיי.
נכון? אז כשאתה, אני חושב שהמוטיבציה לחייב היא מאוד ברורה. אתה יודע, זה ממולך ושבירתן עליך, זה מה שהגמרא אומר, המשנה אומרת. אם זה ממולך ושבירתן עליך ואתה התרשלת, קודם כל אני נותן לחייב אותך. עכשיו בוא נראה איך אני עושה את זה. אני בהחלט מסכים שזה יכול להיות שדרך המחשבת כזאת. אבל עדיין צריך למצוא מבנה שבאמת יצדיק את החיוב. זה שאני רוצה לחייב זה יפה. אבל שאין אפשר לחייב. הלימוד הזה בעצם מראה לי שאפשר. אוקיי?
אבל לא נמשיך עם זה הלאה ונחייב בכלל בגרם ונזיקים. זאת אומרת, אני רואה באש שבעצם התכונה של אש עם הרוח, על אף שהיא עם הרוח היא מחייבת, ואני לומד מזה שכל דבר שיש בו כוח אחר מעורב בו, נחייב איתו.
אנחנו לומדים, מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיהיה גרם ונזיקים שיהיה חייב.
כן, כי זה לא גרמה. ליבה ולבטו הרוח זה גרמה. ליבה ולבטו הרוח פירושו שהרוח שותפה ביצירת המזיק, לא בתנזק. נכון? ליבה ולבטו הרוח זה לא בעציית הנזק, זה ביצירת המזיק. מי עשה את האש? מי שעשה את האש זה אני והרוח ביחד. אבל אם אני עשיתי את האש והרוח רק לוקחת אותה, זה חייב. למרות שזה גרמה.
והבנות הכי לא מצאות מיוחד לפי הראש. וגם הרוח יצרה את המזיק.
נכון, בדיוק. בדיוק, זה בדיוק הנקודה. אם הרוח הייתה רק עושה את הנזק, אם הרוח רק הייתה עושה את הנזק, אבל אני יצרתי את המזיק, זה גרמה. אם הרוח שותפה ביצירת המזיק, אז, אז זה משהו אחר. אז
את התשובה שלך יכול להבין בנזיקי.
Okay.
למה ללכת לכיוון בשבת, לפחות עם המניפולציה, למה ללכת דווקא לחיוב ולמקטור?
אז אני אומר, שם באמת אני לא יודע אם הייתה מוטיבציה. בנזיקין אני מסכים שבהחלט יכול להיות שיש מוטיבציה, שכך מצאו אותה. אבל בסופו של דבר, גם אם יש מוטיבציה זה לא חשוב, כי בסופו של דבר אתה צריך שזה יחזיק מים. אז אם הלימוד הזה מחזיק מים, אז הוא נכון גם בשבת. אם יש לך או אין לך מוטיבציה זה כבר לא משנה. אחרי שמצאת את המכשיר הזה, זה המכשיר. בסדר? עכשיו תראו, אני רוצה להביא לכם עוד אולי דוגמה או שתיים. דוגמה אחת, כן, אולי לפני כן אני רק אגדיר את זה יותר. כשאני עושה את ההבניה המושגית הזאת, מה שקראתי קודם, אני בעצם מתיך שני מושגים. אני לוקח מושג אחד, לוקח מושג שני, מתיך אותם אחד לשני, ויוצר בעצם מושג שלישי. זה בלשונו של הרוגצ'ובר, זה נקרא הרכבה מסגית, להבין להרכבה שכונית. הרכבה שכונית פירוש הדבר ששני, מה שאנחנו קוראים תרכובת ותערובת. כן, ששני הדברים שוכנים אחד ליד השני, הם שכנים אחד של השני, אבל הם עדיין כל אחד עומד
לאחור.
בדיוק. ותרכובת פירושו שזה מזוג, זה מתמזג וזה הופך להיות משהו חדש. אוקיי? אז בעצם...
מה זה השכוני?
שכן. שכן. שהם שכנים אחד של השני, הם לא התמזגו, הם יושבים אחד ליד השני. אז הרכבה הזו שאנחנו עושים כאן היא בעצם הרכבה מסגית. אנחנו לוקחים, אנחנו לא לוקחים סתם אש ובור ביחד, אלא לוקחים משהו מזה, משהו מזה, מחברים אותם ביחד ויוצרים מושג שלישי. לא חיבור של שני מושגים. חציה שפחה, חציה בת חורין, או כל השני דינים של רב חיים, או כל הדברים האלה, זה הרכבות שכוניות. כי יש בצד של שפחה, יש בצד של בת חורין, מצד השפחה שבה זה ככה, מצד הבת חורין שבה זה ככה, או השני דינים של רב חיים, מצד הדין הזה זה ככה, מצד הדין הזה זה ככה. שני הדינים ביחד לא יוצרים משהו שלישי. אגב, יש מקומות שכן, ואז כולם מסתבכים. אבל, אבל באופן עקרוני, השני דינים של רב חיים לא יוצרים מצב שלישי. זאת הרכבה שכונית. תן לכם, בואו נסתכל עכשיו על דוגמאות שבהם זה כן קורה. השני דינים איכשהו הופכים להיות מיבים, זה בזה. דוגמה אחת זה אור שמח מאוד מפורסם. הרמב״ם כותב, בהלכות עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם כותב שאם יום כיפור חל בשבת, אז עבודת היום, הרי עבודת היום של יום כיפור נעשית בכהן גדול. אבל אם יום כיפור חל בשבת, אז גם את מוספי השבת מביא כהן גדול. עכשיו השאלה למה? שבת רגילה, קורבנות מובאים על ידי כהן אדיוט. עבודת יום כיפור עושה כהן גדול. אז אם יום כיפור חל בשבת, למה כהן גדול צריך לעשות גם את מוספי השבת? מצד המוספי שבת, שבזה שיעשה, זה כהן אדיוט. קורבנות היום כיפור יעשה כהן גדול. אז אומר האור שמח, הוא הנה הרמב״ם הזה, שיום כיפור, בשפה שלי אני אומר, יום כיפור שחל בשבת, זה לא הרכבה שכונית של יום כיפור ושבת. זה יום מסוג שלישי. זה סוג אחר של יום כיפור. ואז גם, גם קורבנות השבת של היום הזה, הם בין קורבנות של היום הזה. זה לא צד השבת של היום המורכב. זה לא הרכבה של שבת יום כיפור. אלא זה שבת, זה יום כיפור שחל בשבת. זה מושג שלישי. שיש בו כמובן מרכיב מסוים של שבת, אבל, אבל המרכיבים האלה הם אחד. עכשיו צריך להחליט, אם כהן גדול עושה את העבודה ביום הזה, תלוי מי דומיננטי ומי רצסיבי. אוקיי? אם, אם היום כיפור זה הדומיננטי ושבת רצסיבית, אז בעצם מי שצריך לעשות את הקורבנות האלה זה, זה כהן גדול של היום הזה. עכשיו גם את קורבנות השבת, כי היום הזה נאבד על ידי כהן גדול. בסדר? אז צריך להחליט, זה עסקת, עסקת חבילה. היינו יכולים להחליט אולי איזה כהן אדיוט, אם הסברה הייתה אומרת, זה דווקא יותר כהן אדיוט, אז גם את קורבנות היום כיפור היה מביא כהן אדיוט. אבל אין מקום לחלק את זה. כי זה לא הרכבה שכונית, זה הרכבה מסגית, זה משהו חדש. לא נשאר פה השבת ויום כיפור מעורבים. הוא לומד מזה, האור שמח, לומד מזה דין מאוד מעניין. יש מחלוקת אחרונים לגבי מי שאוכל ביום כיפור, השאלה אם הוא צריך לעשות קידוש. חולה. חולה שאוכל ביום כיפור, הוא צריך לעשות קידוש. חולה צריך לאכול ביום כיפור. נו, אז יום טוב, צריך לעשות קידוש. לרוב הפוסקים לא צריך, אבל ביום כיפור שחל בשבת, יש יותר פוסקים שאומרים שכן. אם יש יום כיפור שחל בשבת, אז מצד השבת שבזה, הוא צריך לעשות קידוש. יש סיפור מפורסם על אבני נזר. כשהוא היה ילד, אז אבא שלו שלח אותו לאכול. בלי חריף היה, זה פלפלן מדי, אבל חריף. אז אבא שלו שלח אותו לאכול. הוא חזר לבית הכנסת, אבא שלו אומר, תגיד, עשית קידוש? מה פתאום? יום כיפור. זאת אומרת, אכלת ביום כיפור ושבת, לא עשית, אני חושב שזה יום כיפור שלך ושבת, לא עשית קידוש? מי שאוכל צריך, אתה מצווה לאכול, אתה לא מצווה לצום. למה לא עשית קידוש? מה זאת אומרת? הרי אני קטן. קטן שמחויב, למה הקטן מחויב זה קידוש? מדין חינוך, כדי שהוא ידע מה לעשות כשהוא יהיה גדול. אבל כשהוא יהיה גדול לא יעשה קידוש, אז למה בטוח לעשות קידוש? כן? אני כמו ירשלים הסופגניות. מכירים את ירשלים הסופגניות? נכנס למעדניה, מבקש סופגניות. זה לא בא לי. קח את הסופגניות, תביא לחמניות. תקבל לחמניות, אוכל אותם ויוצא. הבעל המאפייה רץ אחרה, הוא אומר, ירשלים, לא שילמת לי. מה אני צריך לשלם לך? לחמניות לא אכלת. נתתי לך באדם סופגניות. על סופגניות גם לא שילמת. גם לא אכלתי, למה אני צריך לשלם על זה? קצת דומה כן לפני יהושע וכל המשחקים האלה, זרק מינו ראש הגג והוא עצמו קיבל אותו בסייף. יש כאלה שרוצים להגיד שהוא פטור. אז זרק מינו ראש הגג, שאלה אם הולכים בתר ניכר או בתר כבר מנה. שאלה אם מי ששובר אותו למטה חייב או מי שזורק מלמעלה חייב. אבל אם זה אותו אחד שזרק מלמעלה וגם קיבל אותו מלמטה בסייף, יכול להיות שהוא יהיה פטור לראש, זה אותו אחד. או משסה כלב. אז אם אני משסה כלב של מישהו אחר, אז גם אני פטור. וגם האחר פטור. אני פטור כי זה לא כלב שלי, זה לא ממוני, והוא פטור כי הוא שמר כמו שצריך, אני שיסיתי את הכלב. עכשיו מה קורה אם אני משסה כלב שלי? אז יש אחרונים שרוצים לומר שאני פטור. אז אני שכותב את זה, את השחר כותב את זה, ליהושע, שאני פטור. איך? זה גם ממוני ואני גם שיסיתי אותו. איך אני פטור? אני משחק פה בשני הכובעים, אני כאילו שני הכובעים, אני עוד במקרה זה אותו אדם שחובש את שניהם. אז כאילו, האמת של זה יש לי הסבר מצוין, אבל נעזוב את זה עכשיו. אז בקיצור, הטענה היא שאומר האור שמח, אני חוזר עכשיו לענייננו, האור שמח אומר שביום כיפור שחל בשבת לא צריך לעשות קידוש. הרמב"ם הזה יוצא. כי יום כיפור שחל בשבת זה בעצם סוג של יום כיפור. ואם זה יום כיפור, לא צריך לעשות בו קידוש. זה לא, אין בו את ההיבט של שבת שנשאר עוד בתור איזה הרכבה שכונית, איזה מימד של שבת שעוד נשאר בזה. אז לכן לא צריך לעשות קידוש במצב כזה.
אף שמזכירים בתפילה?
מה?
אף שמזכירים בתפילה?
כי זה שבת שהיא שבת יום כיפור, לא משנה. אנחנו בונים את היום הזה מאבני הבניין שהם שבת ויום כיפור. אבל אחרי שבנינו והרכבנו אותם, עכשיו זה בעצם מבנה שלישי. לכן כמו שהעבודת היום תעשה כולה בכהן גדול, גם קידוש, או שיש או שאין, אבל אין דבר כזה קידוש מצד השבת שבזה, ולא מצד היום כיפור שבזה. אין שבת שבזה ויום כיפור שבזה. מה? תלוי. אם אתה מחתל, אם זה הרצסיבי הדומיננטי, השבת לעניין איסורי מלאכה. לא, לא בטוח. כי יכול להיות שלגבי איסור המלאכה, דווקא השבת הוא הדומיננטי, והיום כיפור הוא הרצסיבי. למה לא?
מי אמרת קידוש?
תלוי את הסברה, תלוי איך אתה מחליט מי דומיננטי. לא בטוח שאתה צריך להחליט את אותו דבר על כל האספקטים.
אם הרעון שדיבר לגבי
מוסף,
אז הוא
לא
החליט לגבי
קיבור. לגבי העבודה, אז הוא לומד מכאן שלגבי העבודה זה היום כיפור הדומיננטי. האור שמח רוצה לטעון שגם לגבי הקידוש או פיו של היום, זה הדומיננטי. לא בסדר, כי הוא חושב שזה דומה. פעם, אבל כי הוא חושב שזה דומה, אפשר להתפקח על זה. עכשיו יבוא אחרו לבוא מישהו אחר ולהגיד לא, מצד העבודה דווקא נראה לי שמלאכת שבת היא יותר משמעותית. מלאכת שבת חייבים סקילה, ולכן זה אולי הדבר היותר דומיננטי. ויום כיפור הוא יותר קל, אז לכן בעניין הזה דווקא השבת היא קובעת את הציוויון של היום המשותף. זה לא אומר שזה מתלכד לגמרי כולו עם יום כיפור, זה רק אומר שאתה לא יכול לחלק. אבל מה לעשות? תלוי, כל דבר, פעם אתה תראה, לפי משהו. יש רוגע שובר בתשובה, בסופנת פענח, בסימן ב', הוא דן שמה על יום טוב שחל בשבת. אם הרי לבשל ביום טוב מותר, לבשל בשבת אסור. מי שמבשל ביום טוב שחל בשבת. בדרך כלל רגילים לחשוב שמצד השבת שבזה הוא חייב, מצד היום טוב שבזה הוא פתור. הרוגע שובר רוצה לטעון שם שהוא יהיה חייב גם מצד יום טוב וגם מצד שבת. כמו שביום טוב מותר לבשל.
מה
היה שתיים? מה? מובך שתי עבירות. גם על יום טוב וגם על שבת. גם מלכה וגם יום
טוב. למרות שביום טוב מותר
לבשל. כן. מה, אבל יום טוב שחל בשבת זה לא יום טוב פלוס שבת. זה יום מסוג שלישי. אם ביום... כי היום הזה כן מורכב מיום טוב ושבת. זה כמו שלמה ביום כיפור מקריבים גם את מוספי השבת, אבל זה לא שבת. ברור, את הדינים אנחנו לוקחים משני המרכיבים, אבל אחרי שהם מתמזגים, אנחנו צריכים להתנהג כלפי כל הדינים באותה צורה. כמו שאנחנו עדיין בונים את זה משני המאפיינים האלה, שאני מוהל משני המרכיבים האלה.
מי שחילל, לפי זה, לפי האור שמח, מי שחילל יום כיפור שחל בשבת, הוא חייב שניים?
כן.
גם חילי שבת וגם חילי ים טוב? וגם
לא, זה הפשט הפשוט, שולחן שניים, מה זאת אומרת?
למי שאכל ביום כיפור שאכל בשבת?
לא, אבל גם...
לא, בשבת אין איסור
לאכול. לא, אבל כפי אור שמח, גם כפי אור שמח הוא חיית שניים?
למה לא?
יום אחד.
אבל הוא מורכב משבת ומיום טוב.
הוא
חייב שניים שהם אותו דבר, הוא לא חייב אחד על יום כיפור ואחד על שבת. הוא חייב שני יום כיפור או שני שבת, או לא יודע איך להגדיר את זה אפילו. אז אני אומר, ביום טוב, ביום טוב שחל בשבת, כשאתה מבשל, אתה עובר גם על היום טוב וגם על השבת, הוא רוצה לקרוא. כי עוד פעם, יום טוב שחל בשבת זאת הרכבה מדגית, הוא דן באופן דומה גם לגבי כהן גדול. האם זה כהן אדיוט משודרג, או שזה משהו אחר? הוא אומר, למשל, כהן גדול שנשא גרושה, על כמה איסורים הוא עבר? האם הוא עבר גם על הכהן אדיוט שנשא גרושה, פלוס כהן גדול שנשא גרושה? או שלא, כהן גדול מחק כבר את הכהן אדיוט שיש בתוכו, הוא עכשיו כהן גדול, אז הוא אסור בגרושה מצד עצמו, אבל אין פה כהן אדיוט שנשא גרושה, או צד תמות במקומה עומדת, זה הוא לא מביא, אבל זה אותו רעיון. צד תמות במקומה עומדת, הגמרא מביאה מחלוקת בבקמה לגבי שור תם הרי משלם חצי נזק מגופו, שור מועד משלם נזק שלם, משלם חצי מתוך הנזק השלם הזה ישולם מגופו. כי יכול להיות ששור מועד הוא תם משודרג, לא ששור מועד עכשיו משהו חדש. זה השאלה אם זה הרכבה שכונית או הרכבה מסגית. זאת אומרת, הרכבות האלה, זה בעצם מה שאנחנו דיברנו גם בהקשר של ההבניה המושגית. כשאנחנו עושים ההבניה המושגית, אנחנו בונים מושג משני הכפנים האלה, מתיחים אותם והופכים אותו למושג חדש. זה בעצם מה שעושה הרובד של השמיים היום טוב בשבת, או שמח עם ה... יום כיפור בשבת.
הם למדו כנראה ביחד, הם שניהם היו בעברית.
טוב.